ערב טוב, לילה טוב לכל החברים היקרים. אנחנו ממשיכים, כי פסח מתקרב, ונעבור לפסוק השני והשלישי של מקרא ביקורים. הפסוק השני, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. הפסוק השלישי, ונצעק אל השם אל אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. שני הפסוקים האלה, הם נראים דומים. שניהם מדברים על השעבוד, ועל הייסורים של כנסת ישראל. אבל, לא, הם לא דומים. הפסוק הראשון, מדבר על הצד הגלוי, הפסוק השני על הצד הנסתר. כלומר, הפסוק הראשון מדבר על המזימה המצרית, ומדבר על מה שהיה גלוי בשטח. לעומת זאת, הפסוק השני מדבר על הדברים הנסתרים שבתוך הגזרת השעבוד הזאת. דברים שלא רואים אותם מיד, אלה נמצאים בעומק המציאות. במילא, מדובר אולי יותר, הפסוק הראשון מדבר יותר על דברים יותר פיזיים, למרות שלא רק, והפסוק השני של השעבוד מדבר על הדברים היותר נפשיים, אבל יש הבדל יותר גדול מכל מה שאמרתי. הפסוק הראשון הוא פסוק שמתאר תיאור שלילי. הוא מתאר את המזימה המצרית, כמו שאמרנו. לעומת זאת, הפסוק השלישי לא מתאר את המזימה המצרית, אלא הוא מתאר את הקשר העמוק שבין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל. זה קשר שכמו שנבין, הוא לא בא מצידנו, אלא הוא בא מצד הקדוש ברוך הוא. ונתגלה כאן שיש לגלות שני צדדים, למטבע הגלות שני צדדים. מצד אחד גלות זה דבר רע, זה סבל של עם ישראל, פשוט. מצד שני, בגלות נוצר קשר עמוק בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. והקו הזה של הגלות התעצם בגלויות האחרות שיבואו אחר כך, כמו שנסביר בעזרת השם. נחזור לפסוק הראשון ונתמקד בו. והראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו לנו עבודה קשה. יש כאן בפסוק, בדרשות של חז"ל, יש כאן שלוש קומות, שלוש דרשות. כל דרשה מביאים פסוק אחר שקשור לשעבוד. בדרשה הראשונה מביאים את הפסוק, הבה נתחכמה לו. שהמשמעות של הפסוק שהמתמודדות של המצרים עם עם ישראל הייתה מתוך מחשבה עמוקה. הבה נתחכם, אנחנו צריכים מחשבה עמוקה כדי להבין כדי להתמודד עם העם הזה. מה עומד מאחורי הדבר הזה? שעם ישראל, סליחה, שהמצרים מזהים שמדובר באיזשהו עם שאיננו רגיל. והיסוד הזה הוא יסוד מאוד מרכזי. דבר מפורסם הוא שהראשון שמכנה את עם ישראל עם זה פרעו, ותמיד מזכירים גם את שיר המעלות, שבהתחלה אז יאמרו בגויים, אחר כך, אחרי שיאמרו בגויים, אז גם אנחנו מזהים. זאת אומרת, לפעמים הגויים מזהים כביכול יותר טוב מאיתנו, שיש בנו משהו שונה, חריג, שהסיפור שלנו הוא סיפור אחר. וזה בא לידי ביטוי בחשש המצרי. והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גמול שונאינו ונלחם בנו. כלומר, יש איזשהו זיהוי אצל אומות העולם, שמשהו במציאותה של כנסת ישראל מאיים עליהם. עכשיו, לכאורה, זה מוזר, הרי התפקיד של עם ישראל זה ונברכו בך כל משפחות האדמה. אלא, ברור, אבל ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה משהו עמוק. ולכן השלב הסופי הוא שהר בית השם בראש הערים, ונערו אליו כל הגויים, ומקבלים, כל העמים מקבלים את ברכתם מירושלים ומעם ישראל וכולי. אבל בשלב הראשון הגויים מזהים שיש כאן משהו שמאיים על על החיים, עמדת החיים העכשווית שלהם. עם ישראל בא לשדר משהו אחר, ולכן עכשיו זה נראה ונלחם בנו, ולכן יש כאן זיהוי עמוק, ואבא נתחכמה לו, צריך להתחכם, זה לא איזשהו מישהו שיכול פשוט לבוא אליו חד וחלק ולגמור עליו. ולכן בא הרעיון של העבדות, שהרעיון של העבדות זה רעיון שאתה יותר עוסק בשבירת הרוח, ולא בהשמדה ממשית פשוטה. אז זה הפסוק, זה הדרשה הראשונה, ויראה אותנו המצרים. אחר כך ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, מדבר על שני אלמנטים בשעבוד. ויענונו, מצטטים את הפסוק, וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות לפרעה, את פתאום ואת רמסס. הרעיון של הפסוק הזה מקביל לפסוק בשיר השירים, שהראיה אומרת, סמון נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נותרתי. כלומר, כנסת ישראל אומרת, אני נאלצתי להיות הפועל שמגשים את החלומות של כל העמים, ואילו כרמי שלי, עם החלום שלי לא התעסקתי. העניין של העבדות, זה שבעצם אדם הופך להיות אובייקט, גרזן ביד החוצב בו. במקום שאדם בחייו ינסה להוציא מן הכוח אל הפועל את החלום שלו, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את החלום של האדון שלו. במקרה שלנו זה את החלום המצרי. הם בונים את הרי המסכנות של פרעה, של מצרים. הם בעצם בונים את חלומותיהם של מצרים. זאת אומרת, זה דבר ש... הוא הורג את האישיות של עם ישראל. זה משהו מאוד מאוד עמוק בנפש. הפסוק והדרשה השלישית, ויתנו עלינו עבודה קשה, דורשים את הפסוק, מביאים את הפסוק, ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. פרך, עבודה שמשברת, כן, פריחה, שברון. וזה קשור לכך שבן אדם עובד עבודה לא תכליתית. ראיתי בהגדה של הרב יונתן זקס, שהוא מביא פה את הדברי חז"ל, שאסור, כתוב שאסור לאדם מישראל לעבוד באחיו עבודת פרך. כך כתוב בפרשת בהר. וחז"ל דורשים שהכוונה היא עבודות חסרות תכלית, שאין להם קצבה, אין להם זמן. זה מין משהו כזה, כמו שבצבא אומרים עבודות רס"ר, שאומרים לך לגרף שטח, שאתה יודע מה, לאן זה מוביל. זאת אומרת שאדם בעצם לא חי בחיים שלו מגמה גדולה. אז זה שני צדדים, הוא פועל למען החלום המצרי, או שהוא פועל בלא משמעות ותכלית. ואז בעצם זה, נחשוב על עם ישראל שהוא עובד עשרות שנים במצרים. זה בעצם דבר שאמור למוטט כל זיק של רוח. עכשיו אני אפרד מכם. קצת קשה להיפרד מתוך תחושה כזאת קשה של עבדות, של עשרות שנים, שאין בה שום אור. אז רק אני אסיים את דברי הרב קוק, שהסביר למה צריך להתחיל בגנות, עבדים היינו, כי יש איזשהו רווח מכך שאנחנו נכנסים לכזאת כל כך הרבה שנים של עבדות. והרווח הוא שעם ישראל קנה את התכונה של ההתבטלות. אחר כך, כאשר אנחנו נהיה עבדים של הקדוש ברוך הוא, אז יהיה לנו איזושהי תכונה, איזשהו שריר שעבדנו עליו, שריר של המוכנות והיכולת לעבוד, גם כאשר לא מבינים, גם כאשר נרתמים למשהו שנראה מעלינו. ואת התכונה הזאת קנינו, בכל זאת קנינו והרווחנו פה משהו בעבדות הזאת. בעזרת השם, נדבר מחר.